הגענו לדף פה עמוד ב' שתי שורות מלמטה, היינו באמצע מהלך, במשנה בדף פה עמוד א' למדנו שאישה שומרת לבעלה, קונם שני עושה על פיך, כלומר שלא עושה עבורך מלאכה, אז לא צריך להפר, כי משועבדת למלאכה בכל מקרה. אבל רבי עקיבא אומר יפר, שומרת עדיף עליו יותר מן הראוי. אולי תעשה יותר מלאכה מה שהיא חייבת, והעודף הזה שייך לה, ויכולה לנדור על העודף הזה, על העדפה הזאת, ויסר לו ליהנות ממנה. רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה, כלומר, העדפה באמת שייכת לבעל כמו העיקר מה שהיא חייבת לעשות, גם העדפה שייכת לבעל. היא לא יכולה לנדור על העדפה, אבל הוא צריך בכל זאת להפר את הנדר, שמא יגרש אותה, והזכות שלו תיפקע. הוא לא יכול כבר ליהנות מעשה ידיה, תהיה אסורה עליו. אם ירצה להתחתן איתה שוב, כבר תהיה אסורה עליו, כי הוא לא יכול ליהנות ממנה. ועל זה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי. עכשיו לפי זה, מה שאומרת הגמרא, שמואל סובר, אדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. מכיוון שעכשיו הנדר לא חל, המצב שמאפשר לו לחול כשתתגרש ויהיו מעשי ידיה שלה, המצב הזה עדיין לא קיים, זה נקרא הדבר שלא בא לעולם. זה סותר שמואל במקום אחר בכתובות, שהוא אמר מי שמקדיש מעשי ידי אשתו וכו', ושם הוא אמר על הלכה כרבי יוחנן הסנדלר, אדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. וניסינו לתרץ בתירוצים שונים, אחד התירוצים בסוף פה עמוד ב', זה אמר רב הונא ברד רב יהושע, שאומרת, יקדשו ידי לא עושיהן, ידיים הייתם לעולם, הידיים אכן ישנם בעולם. למרות שאין אדם יכול לאסור בנדר דבר שלא בא לעולם, הנדר חל, כי הידיים הם בעולם. אומרת, אמר עדיין, בכל זאת, הידיים נכורה משובדות לבעל, על זה אומרת, כמה אדם אמרה, היא אומרת, ובזה סיימנו פה באמצע הדיון, שהיא אמרה, שיאסרו ידי על בעלה בקונם בנדר לכי מגרשה, כשתתגרש. היא פירשה בשעת הנדר, שהנדר יחול רק כשהוא ראוי לחול, כשתתגרש. על זה שואלת הגמרא בשתי שורות מנועת הפה עמוד ב', השתמיד לא מגרשה, אם הייתי חי אמרה, הכי מהניה, עכשיו בכל זאת עדיין לא התגרשה, היא נשואה עדיין. אז מניים לנו, כשהיא אומרת כך, בפירוש לכי מגרשה, שהאיסור יחול כשתתגרש, מועיל, מניים לנו שמועיל. על זה ניסה להסביר רבי אילה, אמר רבי אילה, זה מועיל. למה? כמו שאדם אומר, מה אילו אומר לך, ורוס שדה זו שאני מוכר לך, לכשאקחנה ממך תקדיש, מי לא קדשה? אם אדם אומר לך, ורו, שדה זו שאני עכשיו מוכר לך, כשאקנה ממך חזרה, אז היא תהיה קדושה. אז האם לא תהיה קדושה אחרי שיחזור ויקח ממנו? ברור שהיא קדושה. מכיוון שעוד לפני שהוא מכר, זה עדיין ברשותו, הרי עוד לא מכר את זה. הוא יכול להקדיש את זה עכשיו, כשיקח את זה חזרה. אותו דבר גם כאן. כשאומרת ידה יהיו אסורות לך בקונם לך שאתגרש, חל הנדר. יאסרו מעשה ידה עליה כשתגרש. מה אתם כבר בירמי, האם זה אותו דבר? מכירת שדה וידיים של האישה? מדמה, הרי שדה זו שאני מוכר לך, השתה בידי. עכשיו כשאני אני עוד לא מכרתי לך את השדה, כשאתה מוכר לך ויהיו שדה, עכשיו כשהוא מקדיש, הוא אומר, אני אקדיש כשאני אקנה חזרה, בידי הוא עכשיו בידו להקדישה, כי הוא יכול היה לגרום להקדש לחול כבר עכשיו. כי עדיין השדה שלו, אבל אישה בידה להקדיש מעשה ידיה, האם אישה יכולה להקדיש מעשה ידיה? הרי היא עכשיו נשואה, היא משועבדת לבעלה, היא לא יכולה להקדיש מעשה ידיה לשמיים. לכן, מכיוון שהשדה עדיין לא נמכרה, זה ודאי שונה מאשר האישה שכבר משועבדת לבעלה. אלא אדם יהיה לה אומר לחברו, שדה זו שומעת לך, שמחרתי לך, כשתכן ממך תקדיש, מקדשה, הפוך זה דומה למקרה אחר. אישה, אדם שאומר, שדה זו שמחרתי לך בעבר, נגיד מחרתי לך לפני חודש, שדה, תדע לך שהשדה שמחרתי לך לפני חודש, כשכן ממך, כשקנה את זה ממך, אז תהיה קדושה. האם במקרה הזה תהיה קדושה? ברור שלא. השדה לא ברשותו, הוא לא יכול להקדיש את זה כשלא ברשותו. אותו דבר, האישה, המעשה ידה משועבדת לבעלה, היא לא יכולה עכשיו לסור את ידיה למעשיהן עכשיו, למרות שמדובר על הידיים שלה, לא יכולה לסור אותם עכשיו כשתתגרש, כי עכשיו הם לא ברשותה. מה אתם לרב פאפה? הרב פאפה מקשה על זה מדמי, אם באמת זה דומה? לגבי זבינה, אם דובר על מכירת שדה, פסיק המילתאי הוא הדבר חלוט מוחלטת, כלומר ברור שאדם מכר שדה לחברו לפני חודש, הבעלות עוברת באופן מוחלט לחלוטין ללוקח. הוא קנה גוף השדה, פירותיה וכו', לא נשאר למוכר שום דבר בשדה. אבל באישה זה לא ככה, לגבי אישה, מי פסיק המילתא? לגבי אישה, אני נחלט הדבר? הרי נחלטה הבעלות על ידיה לבעלה, ודאי שלא. למרות שמשועבדת לבעלה למעשה ידיה, גוף הידיים עדיין שלה. יש לה עדיין כוח בזה. לכן יש לה כוח לאוסרן עכשיו, לך שתתגרש. אלא זה דומה יותר, מכזה שהאישה לא דם אלא לומר לחברו שדה זו, שמשכנתי לך, זה דומה יותר למשכון. כלומר, דבר בלווה שמשכן שדה שלו, שתהיה את הבעל המלווה עד שפרת החוב. בינתיים המלווה אוכל את הפירות של השדה. זה דומה למקרה של האישה. אומר לחברו שדה זו שמשכנתי לך, לך שאפדנה ממך תקדיש. כלומר, כשהפדה את השדה, אכן השדה תהיה קדושה. מי לא קדשה, אם לא השדה לא תהיה קדושה, היא תהיה קדושה. אז כמו ששם הוא יכול להקדיש מעכשיו, כי מדובר רק על משכון, כי גוף השדה עדיין שייך לו, אותו דבר, סך הכל הידיים שלה עדיין שייכות לה, למרות שהיא מעשה דם שעובדת לבעלה. אמרת כבר רבי שישי ברידי רבידי, הוא מקשה על הדימוי הזה מדמי, שדה בידו לפדותה. כלומר, בשדה הוא יכול לפדות את השדה כל הזמן, הוא יכול לגרום שיחול להקדש מיד. כלומר, מתי שהוא רוצה יכול לגרום לכך שההקדש יחול, למה הוא יכול מחר כבר לפדות את השדה ולגרום לזה? לכן זה לא נחשב דבר שלא בא לעולם. זה עכשיו דבר שבא לעולם. כל דבר שהוא בעצם יכול לגרום למעשה הזה, אם הוא רוצה כבר עכשיו יכול לפדות ויכול לגרום להקדש לחול, לכן זה נקרא דבר שבא לעולם. אבל אישה זה לא ככה, וידעה להתגרש, לא יכולה להתגרש כל שנייה שהיא רוצה, הרי הוא צריך לתת לה גט וכו', הוא צריך לגרש אותה. אז זה לא נקרא דבר בידה כמו אדם שיכול לפדות את השדה, אלא זה יותר דומה, כך אומר רב שישי ברידי רבידי, לא דמי אלא אומר לחברו שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים, כשהפדה ממך תקדיש, יותר היא דומה לאדם שבעצם משכן שדה ביד המלווה לעשר שנים. כלומר, מדובר פה שהוא התנה מתחילה שהמשכון יהיה שם לעשר שנים. אז כשהוא אומר לך שהפדה מתקדש, מי לא קדשה, אלא היא קדושה. כלומר, רב שישי ברידי רבידי מסכים בסוף השדבר שיש פה דימוי, אבל יותר נכון לדימוי שמשכון לטווח ארוך. אבל גם זה מקשה רבשי. מה כבר רבשי, בסדר? גם שאדם אומר שמשכן את השדה לעשר שנים, זה לא דומה לאישה. מה כבר רבשי, מידה מהתם, קיץ. שם בסופו של דבר, בעשר שנים יש קצבה. אחרי עשר שנים הוא יכול לפדות. לכן אני יכול להקדיש עכשיו, כי יכול להקדיש אחרי עשר שנים. יש איזה זמן, יש איזה קצבה למתי שהתקופה הזאת נגמרת. אבל אישה זה לא ככה, מי לא קיצו אותה. אין לה קצבה, יכול להיות שלעולם לא תתגרש. תמיד יהיו נשואים עד שימותו וכו'. אז לא תתגרש לעולם, אין פה איזה קיץ, אין פה איזה קצבה. לכן סביר יותר שלא יחול הקונם, לא יחול הנדר עכשיו כשתגרש. כיוון שגם עכשיו המצב ההוא זה נחשב דבר שלא בא לעולם. מכיוון שאין שום קצבה זה נחשב דבר שלא בא לעולם. לכן עדיין סביר אצל האישה שאי אפשר להקדיש עכשיו לכשתתגרש. כי מי אמר שתתגרש בכלל? טוב, אז הגמרא אומרת, טוב, אם ככה כבר חוזר את הקושיה הראשונה, איך זה יכול שפסק שמואל כרבי יוחנן בן נורי שהקונם שלך כשתתגרש, הרי מכיוון שעכשיו לא יכול לחול, אז גם כשתתגרש לא יחול, כי זה דבר שלא בא לעולם. הרי שמואל פסק שאי אפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם, אלא מה רב אשי, ופה זה תאוץ אחר כבר לקושיה הראשונה. שני קונמות, שונים קונמות מהקדש שדה וכדומה. דכי קדושת הגוף דם, קונמות, נדר, דבר שעושה, אדם עושה משהו כקורבן, זה נחשב כקדושת הגוף. לכן יכול הנדר לחול אפילו בעודה נשואה ולהפקיד השיעבוד הבעל. מאיפה לומדים את זה? קדמה רבה, אדמה רבה. הקדש, חמץ ושחרור מפקיד מדי שיעבוד. נניח מי שעשה את השור שלו, או החמץ שלו, או העבד שלו, הפוטיקי, כלומר הוא ייחל אותם שהמלווה יגמה מהם את החוב, אם לא יוכל לפרוע במזוונים במקום אחר, אחרי זה נניח יקדיש את שורו לקורבן, או הגיע ערב פסח ונשא חמץ בהנאה, או שחרר את העבד, אז חל ההקדש על השור, והאיסור חל על החמץ. ברור שמגיע ערב פסח, האיסור חל על החמץ, השחרור על העבד וכדומה. הם מפקים את השיעבוד, למרות שיש פה שיעבוד, הוא שיעבד את השור, החמץ או העבד, להחזיר את הכסף למלווה, אף על פי כן, המלווה יכול, לא יכול לגבות מהם את החוב, כי זה מפקיע את השיעבוד. לכן, למרות ששמואל באופן כללי פוסק, שאדם לא יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, בכל זאת פוסק כרבי יוחנן בן נורי, שהיא מסרה את ידי על בעלה בקונם, צריך הבעל להפר. מכיוון שלמרות שזה לא דבר שלא בא לעולם, הנדר יכול לחול ולהפקיע את השיעבוד. טוב, אם ככה, אז בעצם זה טעם אחר לגמרי מהמשנה. אם רבי יוחנן בן נורי אומר שבעצם הנדר יכול להפקיע את השיעבוד, אז למה רבי יוחנן בן נורי במשנה היה צריך לבוא ולומר שמה יתגרשנה? זה לא קשור לשמה יתגרשנה. הנדר עכשיו יכול לחול, זה נחשב דבר שבא לעולם, הנדר יכול לחול להפקיע את השיעבוד, כפי שראינו. הקדש חמץ ושחרור מפקיע את מדי שיעבוד. אומרת מה יחי, למה לי שמה יגרשנה? באמת, למה כתוב במשנה שמה יגרשנה? זה הטעם כתוב מפורש בדעת רבי יוחנן בן נורי. עונה הגמרא אינה חינמי, באמת נכון, צריך לשנות במשנה, תנאי, שני במשנה ועוד שמה יגרשנה. רבי יוחנן בן נורי באמת אומר שהבעל יפר בגלל שתי סיבות. כיוון שהקונם יכול להפקיד השיעבוד, השיעבוד, אז זה יכול נדר לחול מיד. אפילו תאמר שחכמים חיזקו את הזכות הבעל וחשיבו כאילו יש לו קניין ממש בידיה וכולי, ולא רק שיעבוד בעמלה כבעל חוב. ולכן, זה עניין אחד. ועוד צריך להפר שמי גרשן, ואז יחול הנדר. אחד, יכול להיות שאכן הנדר יחול מיד, כי הנדר יכול להפקיע את השיעבוד. חוץ מזה שמה היא גרשנה. כלומר, זה יכול להפקד השיעבוד, וגם אם תאמר שאי אפשר להפקד השיעבוד, כי חכמים תקנו פה תקנה יותר חזקה, שמה היא גרשנה. הגענו למשנה הבאה בפיווה ועמוד ב', המשנה מבארת מה דינה של הפרה בטעות. אומרת המשנה, מי שנדרה אשתו וסבור שנדרה ביתו, כלומר נדרה אשתו, והוא חשב שהוא שמע לגבי הנדר שנדרה ביתו, שאמרו לו שביתו נדרה, ועל דעת זה הוא הפר או קיים את הנדר, או הפוך, נדרה ביתו וסבור שנדרה אשתו, או נדרה בנזיר, אשתו או ביתו נדרה בנזיר, אמרה, הרי על הנזירות, והיה סבור שנדרה בקורבן, הוא חשב שעשרה על עצמה בעצם דבר מסוים בקורבן, דבר הזה עליי כקורבן, ושוב, הפר או קיים את הנדר, על דעת זו, או נדרה בקורבן וסבור שנדרה בנזיר, או נדרה בתאנים וסבור שנדרה מן הענבים, ושוב, הפר וקיים את הנדר, דעת זו, או נדרה מן הענבים, באמת היה סבור כלומר נדרה מן הענבים והיה סבור שנדרה מן התאנים. אז בכל מקרים הללו שזה נדר, שזה להפר או לקיים בטעות, אז אם בזמן שהוא נודע לו האמת, והוא עדיין רוצה להפר או לקיים את הנדר, הרי זה יחזור ויפר אותו. ההפרה או הקמה הראשונה, שאתה בטעות, לא כלום. כלומר, אם הפר את הנדר, ההפרה זה לא מועילה, הוא צריך לחזור ולהפר. אם כן, אם קיים את הנדר, ההקמה לא מועילה, ויכול להפר את הנדר בשעה ששמע עליו, כפי שהוא היה באמת. יש פה כמובן חידוש שיכול לעשות זה אפילו שמע על כך לאחרי כמה ימים. כי הוא נחשב כמי ששמע על הנדר באותו יום בלבד, כי הוא לא ידע מה האמת בזמן שהוא שמע אז. הגענו לסוף פ"ו עמוד ב' בגמרא, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.